מנדט משלה, כתבתה של רבית הכט, הקריינית יפעת ניב ברק, מתוך הארץ מתאריך 8 ביולי 2022. 31 דקות וחצי. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. אחרי הכירות קצת יותר קרובה עימה, הבטתי היטב מבעד לטלוויזיה בעיניה של דפנה ליאל, בערב שבו נשא נפתלי בנט את נאום פרישתו. האיפור התמיד מוקפד של כתבת ערוץ 12 בכנסת היה כזה גם הפעם, אבל העיניים נראו עייפות ומותשות. אם אזרח ממוצע סובל מטרפת הבחירות, דפנה ליאל היא קורבן ראשי של האירועים. בשנה האחרונה היא הצליחה להרים קצת את הראש מהשוטף, שאותו קינתה לבדוק כל שנייה מה עושה מאזן גנאים. היא הצליחה לעשות כמה כתבות קצת יותר מגזיניות שהיא גאה בהן, ובעיקר להוציא ספר, המסכם את 5.5 שנות הפודקאסט שלה, עושים פוליטיקה. והנה, בום טרח, שוב היא מוצאת את עצמה בסוף הערב בכנסת שמעשה בעצמה. מאוד התבאסתי שיש בחירות. מאוד. אני מבינה יותר מהאדם הממוצע את המשמעות של זה. המערכת חולה. עשרות חוקים סופר חשובים הלכו פה לפח האשפה. דברים שהמדינה הזאת השקיעה בהם מאות שעות עבודה ירדו לטמיון, ואני לא מדברת על הרפש. מתי זה ייגמר? כשביבי ירד מהבמה? אני כבר לא בטוחה. אני לא יכולה להגיד לך שברגע שביבי ילך הכל ישתנה. אנחנו כבר נמצאים במצב מאוד מקוטב וכל צד קלו בתיבת תעודה. אנשים מתבלבלים. דודי אמסלם, גלי דיסטל, אמיר אוחנה, יריב לוין, זה לא שהם מקדמים את האג'נדה הזאת בשביל נתניהו. הם מוצאים בנתניהו בעל ברית לאג'נדה שלהם. נתניהו הוא לא חזות הכל. יש מאחוריו רעיונות, יש אג'נדות, יש תפיסות שישארו אחריו. אנחנו הולכים לחלוקה לשתי קבוצות שיהיה קשה יותר ויותר למצוא את המחבר ביניהן. האם נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה? כרגע הוא בעל הסיכויים הגבוהים ביותר. בסבב הקודם היו לגוש הנגדי 61 מנדטים, אז הפיתוי של אנשים כמו בנט לחצות את הקווים ולהקים ממשלה נגד נתניהו היה גדול. כרגע הפיתוי הזה לא קיים. זה מציב אותו במקום מאוד טוב. נתניהו תחת 3 כתבי אישום, הוא ראש ממשלה לגיטימי בעינייך? כן, כן. כל עוד לאדם עומדת חזקת החפות? אז כן. אם אלה כללי המשחק, אלה כללי המשחק. אני לא אוהבת את הניסיונות של נתניהו לשנות אותם. אני חושבת שזה ביזיון שהוא מנסה להעביר פה דברים כמו החוק הצרפתי. אבל אני חושבת שגם הניסיונות להעביר את חוק הנאשם רגע לפני פיזור הכנסת, כשמדובר באדם ספציפי, הם לא לגיטימיים. את מדברת על כללי משחק הוגנים. אם נתניהו יצליח להקים ממשלה במסגרת הכללים האלה, את חושבת שהוא לא ינסה לעצור את המשפט? אני בטוחה שהוא ינסה, ואני חושבת שזה לא לגיטימי, שזה לא ראוי. אני חושבת שזה אסוני, לא בגלל שזה נתניהו, אלא בגלל שזו פגיעה אנושה בשלטון החוק. אחלה. אז אם זו פגיעה אנושה לעצור משפט בזמן שהוא מתנהל, אני חושבת שזו פגיעה אנושה להגיד לבן אדם, שהוא כבר בתוך משפט, שהוא לא יכול להתמודד. מה ההבדל? זה באמצע וזה באמצע. את אומרת ששמירה על משחק הוגן תשחק לידי ביבי, אבל תשימי לב מה קורה. בשביל להתמודד עם ביבי השמאל, שובר עקרונות הרבה יותר גדולים מביבי. הגישה הזאת, שעוד ידובר ברבות בראיון זה, מביאה ליאל אין ספור מתקפות, בעיקר מצד מחנה רק לא ביבי, שמכנה אותה ביביסטית. זה מצחיק אותה. היא רואה באמירות האלו כלי שמטרתו להלך עליה אימים, להסיט אותה להתנהלות שמצופה ממנה. היא לא מפחדת להגיד את הדברים הבאים. אני משתדלת לא להיכנס יותר מדי לסיחור הזה, גם ברמה האישית. אני כן יכולה להגיד לך שאני חושבת שיש פה מחנה אחד שיש לו דרך מאוד ברורה מבחינת דעת הקהל ולא בהכרח מבחינת המעשים, ויש מחנה אחר שאין לו דגלים מהותיים. אני לא רואה את יש עתיד או כחול לבן מובילות איזשהו שינוי בדעת הקהל. חוץ מרק לא ביבי, אין להם דגל. עד שהשמאל לא יחליט בשביל מה הוא קם בבוקר, הוא לא יחזור לשלטון. שיחליטו, בשביל מה הם מבקשים את אמון העם? רק בשביל שביבי לא יהיה? אני חושבת שבמובן הזה הם חוטאים למנהיגות שלהם, ובגלל זה המחנה הזה הולך ומדלדל. יש עתיד טענה שנים שהממשלה מנופחת, שצריך לשמור על טוהר המידות ודברים כאלו. ראינו שכדי להזיז את ביבי מוכנים לקפל את הדגלים האלו. אז מה כן? אתם רוצים את ראשות הממשלה כדי לעשות מה? אחרי שנה בשלטון הייתי שמחה לשמוע קצת יותר מהות. לביבי יש מהות? כן. סליחה שאני אומרת, ביבי הזיז את הציבור הישראלי מ-5 ימין ל-8 ימין. יש לי ביקורת קשה על האופן שבו ניסה לבצר את השלטון שלו, ועוד הצליח קיצוני ומתלהם. אבל מהרגע שהוא נכנס לפוליטיקה, הוא הצליח להשריש את התפיסות שלו. יש לך יחסים טובים עם נתניהו? לא, גם לא לא טובים. קורקטים. אני מעדיפה לא לאכול מכף היד של אף אחד. היא מרואיינת מיוחדת למדי, דפנה ליאל. ראותה מאוד, מדברת בטון ובצבע הנכון, ועם זאת מציבה חומת מקצוענות קשיחה ואטומה, שדבר לא אמור לדלוף מבעדה. השליטה חשובה לה מאוד. זה ניכר בדאגה התחופה שלה שייצא מעניין, שהיא תצא מאוזנת, שדבריה לא יעובתו, שהמסרים יעברו כמו שצריך. זה ניכר בהופעה המוקפדת שלה. החולצות מחויתות, העגילים במקום, המזוודה הקטנה של הטאצ'אפי מוכנה לשליפה. היא חותמת באותה סבלנות ובאותו חיוך לכל מי שניגש אליה. בשבוע הספר היא הייתה הדמות הפופולרית ביותר בדוכן ידיעות ספרים, שהתפקע מטלנטים. לא תתפסו אותה מאבדת שליטה, צועקת או נגררת למאומות, כמו קולגות שלה. תחקיר קצר בקרב ברנג'ה, מוטה שמאלה או צופי מאזור חיוג רק לא ביבי, מעלה מידה קדושה של כעס עליה. התזה השולטת היא שמשימת חייה של ליאל היא להתכחש לבית הגידול שלה ולהוכיח שהיא לא כזאת, כלומר לא שמאלנית. ליאל, 39, היא ביתם השלישית והצעירה ביותר של רחל ליאל, בעבר מנכ"לית הקרן החדשה לישראל, וכעת מועמדת לתפקיד נשיאתה ויושב ראש הוועד המנהל של האגודה לזכויות האזרח בישראל, ושל אלון ליאל, איש משרד החוץ, שכיהן בעבר כשגריר ישראל בדרום אפריקה, ובשנים האחרונות התבלט במיוחד באמירות שמאלניות נוקבות. בחיים עצמם, אגב, היא לגמרי נטמעה בהם. המשפחה בנתה שני בתים דו-משפחתיים בהרצליה. באחד גרים אחותי וההורים שלי, ובשני אנחנו וההורים של יואב, בעלה. אח שלי גר בהמשך הרחוב מצד שמאל. אין יום שאני לא מודה לבורא עולם על ההזדמנות הזאת. כשליאל הופיעה על במת התקשורת, היא הצטרפה לחדשות 12 בגיל 25 ומילאה כמה שנים מתפקיד כתבת החינוך. ולפני כן הייתה מבזקנית וכתבת בירושלים, וביתר סט כשנכנסה לתחום הפוליטי לפני כשבע שנים, היא הפכה מיד למטרה לניגוח על רקע הזהות הפוליטית של הוריה. היא טוענת שהיום זה כבר לא פוגע בה, אך היא לא אדישה למתקפות אליהם. אני רואה איזה דברים כותבים להם, וזה מפוצץ אותי. מישהו מכם שילם את המחירים שהם שילמו? זה עוול. היא אומרת ומציינת כי אמה, אלמנת צהל ממלחמת יום הכיפורים, ואביה נפצע בקרב קרמה ב-68. אמא שלי הגיעה לקרן החדשה מעולמות חברתיים, הרבה פחות מעולמות הפוליטיים, ולמיטב ידיעתי גם הנהיגה שינויים בקרן, ובוקר אחד קמה לקמפיין פוליטי מחושב. ואז התחילה מסכת איומים על ההורים שלי, ניידות משטרה מחוץ לבית. היא קיבלה איומים ישירים מצד אנשים שאמרו שיכנסו עם תת מקלע כדי לראות בתוך המשרדים. אני שמה בצד שוב את הדעות והעמדות, אבל אני מאוד מעריכה את ההורים שלי על היכולת שלהם להילחם עבור מה שהם מאמינים בו. למה את שמה בצד את הדעות שלך? אני לא מזוהה פוליטית ולא מתכוונת לחלק ציונים לפעילות הקרן החדשה. אני כן יכולה להגיד שאני מאוד מעריכה אותם על כך שהם מוכנים לשלם את המחיר הזה בשביל לעשות את מה שהם מאמינים בו. אני רואה בהם ציונים פטריוטים אוהבי אדם וגאה להיות הבת שלהם. אבא שלך השווה את הכיבוש לאפרטהייד בדרום אפריקה. את משתמשת במילה כיבוש? לא. אני משתדלת להשתמש במילים נטולות מטען. אני בדרך כלל אומרת השטחים, או משהו כזה. אני רוצה שיקשיבו לי. כשבן אדם מתחיל להשתמש במונחים יותר טעונים, מקשיבים לו פחות. כיבוש זה מונח טעון? היום כן. זה מונח שמבטא עמדה פוליטית, ויש מונחים אחרים שאפשר להשתמש בהם בלי לבטא עמדה. כשאני אומרת השטחים, יש מישהו שלא מבין על מה אני מדברת? אז איך את מכנה את השלטון שישראל מפעילה בשטחים כלפי פלסטינים? אין מחלוקת על כך שהשטח נכבש במלחמת 67, אבל זה שטח שיש לנו אליו קשר היסטורי, ומאז קרו שינויים דרמטיים. השאלה מה נכון לעשות איתו כעת, היא שאלת הליבה שמפלגת את החברה הישראלית, ואין לי תשובה עליה. עם זאת, הייתי שמחה לראות את הפוליטיקאים משקיעים את היצירתיות שלהם בשאלה איך נכון לצאת מהסיטואציה הזאת, ולא רק בקמפיינים פוליטיים. מה את חושבת שנכון לעשות ביחס לשטחים? לא יודעת להגיד לך. לא כי אני מסתירה, אלא כי אני לא יודעת להגיד כרגע מה הדבר שהכי נכון לעשות. מה הדעות שלך? אני לא חושפת אותן, אבל אני יכולה להגיד לך שאני אדם מתון. יותר מאורייך? כן, אני אדם מתון. אני שומרת את הדעות שלי לעצמי, אבל זה לא שאני מחזיקה בפנים איזו אג'נדה קיצונית. אני חושבת שמה שמקל עליי, זה שאני באמת מצליחה לראות את שני הצדדים שעל המפה. לא כי זו הצגה שבה אני אותה את הגלימה של האובייקטיביות, אלא כי מי שצולל לעומק של הדברים, רואה הרבה פעמים שגם המציאות היא לא שחור ולבן. את יודעת שבסופו של דבר רוב האנשים מניחים שהדעות שלכן שמאל. לא בהכרח. תיכנסי לרשתות החברתיות ותראי מה אנשים חושבים. תעשי סטטיסטיקה. רק לפני כמה שבועות הייתי בלינשטרנט, היסטרי, על זה שנרמלתי את השחיתות של ביבי. אני זו שחשפתי את ההסכם בניר אורבך לליכוד, וציינתי שזה לא חוקי, אבל כנראה לא בווליום שציפו ממני, וכל האורלי ברלב של העולם צעקו, דפנה מנרמלת שחיתות. יום אחד אני שופר של לפיד, ויום אחד אני שופר של בנט, ויום אחד אני שופר של ביבי בצורה די שווה. בשנת 2016 בערך, הודלפה ההקלטה של אבא שלך מייעץ לשוברים שתיקה להפעיל גופים כמו פיפה כדי להגביר את הלחץ הבינלאומי על ישראל. הרגשת שזה הורס לך? אני לא זוכרת את פרטי המקרה, אז אל תתפסי אותי ברמת מה בדיוק הוא אמר שם, אבל באופן כללי אני יכולה לומר שאם הייתי אומרת לו, אבא מספיק, אני בטוחה שהוא היה מרגיע מאוד. הוא עשה את הפעילות שלו הרבה לפני שהגעתי. הוא מאמין במה שהוא עושה, ואני לא מצפה ממנו שיפסיק להגיד דברים שהוא מאמין בהם, ושהוא תופס כטובת המדינה, בשביל שלי יהיה קצת יותר נוח. את שואלת אותי אם חובת ההוכחה עליי בגלל זה היא גדולה יותר? כן. נשמע שזו ממש משימת חיים בשבילך, לא להיות מזוהה עם צד כלשהו. כשנכנסתי לתפקיד לפני 7 שנים, כבר נכנסתי בתקופה סוערת, למציאות פוליטית מקוטבת מאוד, וקיבלתי משימה להיות כתבת חדשות 12 בכנסת. מצד אחד הסתכלו עליי ואמרו, הנה אחת משלנו, עם איזו ציפייה שעכשיו אהדהד דברים שפחות הצליחו להדהד, ומהצד האחר הסתכלו עליי מאוד בחשדנות. עם נתניהו נגיד, לקח לי הרבה זמן להיפגש. הוא היה מאוד מודע למי אני בדיוק, ונדרש לי הרבה זמן לפתוח שם את הדלת לעבודה משותפת. מההתחלה ידעתי שחשוב לי לעבוד עם כולם, וככל שעבר הזמן, זה רק התחדד שאם לא יהיה הוגנת עם כולם, אני פשוט אביא פחות אינפורמציה למערכת. לא אגיד לך שאני קמה כל בוקר ויודעת בדיוק שאתמיד בגישה הזאת. כל יום זו בחירה. לא כל יום, כל שעה. אני רוצה להגיד מה דעתי, או שאני לא רוצה להגיד את זה. אולי זה עניין של אופי, אולי קשה לך להיות במקום שהוא במחלוקת, שאת לא מקבלת בו אהבה. ממש לא, היא מתלהטת. תקשיבי, הדבר הכי קשה היום זה להיות איפה שאני. סליחה שאני אומרת את זה. אני מוכנה להראות לך מה הולך ברשתות החברתיות, שתתרשמי קצת כמה זה כיף להיות דפנה ליאל. עיתונאים שבחרו צד לפחות מקבלים אהבה של חצי מעם ישראל, אוקיי? אני הרבה פעמים מרגישה מאוד בודדה. אין אף אחד שמסנגר עליי, אין אף אחד שמגבה אותי. אף אחד. זה לא איזה כיף גדול. את מציגה את זה כאילו אני עושה את זה מפחדנות. אני שואלת, אני לא מציגה. זה לא המצב. תקשיבי, הכי קל זה לרדת מהגדר, לא משנה לאיזה כיוון אתה הולך. הרבה פעמים עיתונאים צועקים סיסמאות ובמאני טיים בסוף מתגייסים לטובת מחנה. ואני באמת מאוד עקבית בזה ואני משלמת על זה מחיר. ליאל מזכירה את קשת התחקירים שעשתה על כל גורם פוליטי. הטבות המס שביקש נתניהו ונידונו בשיא משבר הקורונה, הסכסוכים בלשכה של נפתלי בנט כשכיהן כראש ממשלה, התחקיר שלה על עומר ינקילביץ' ובני גנץ מכחול לבן, או הידיעה על ההדרויות של לפיד מהקבינט. אין פה אחד שעובר לידי ואין לו בטן מלאה עליי. ליאל מחווה כלפי הנוכחים שמאמיסים מגשים במזנון הח"כים בכנסת, שבו אנו נפגשות לאחת משיחותינו. אני חושבת שבעולם שאנחנו נמצאים בו כיום, נוצר מצב שעיתונאים ימנים רואים בהנחחת הדעות שלהם שליחות, וכאלו שנוטים שמאלה מנסים כל הזמן להוכיח שהם אובייקטיביים. הוגה דעות יש מספיק. אין לי צורך לקום כל בוקר ולהגיד את הדעה המדהימה שלי. גם עמית סגל, עד שבאתי ולקחתי ממנו חלק ניכר מהסיקור השוטף, היה כתב כנסת שלרוב שמר את הדעות שלו לעצמו וקיבל מחמאות מקיר לקיר על המקצועיות שלו. הוא גדל לתוך פרשנות פוליטית ימנית. אני גם לא מסכימה עם מה שאת אומרת, שרק צד אחד מאוד רתום. אני רואה הרבה עיתונאים שקמים בבוקר כדי להיכנס בביבי בכל הכוח. אני חושבת ששני הצדדים קמים בבוקר עם הרבה יותר מדי יומרה להשפיע על המערכת הפוליטית, ועם פחות מדי יומרה לעשות עיתונות. אני רואה את היקף הזמן שעיתונאים מבלים בטוויטר בלנגח אחד את השני, ואני אומרת, מתי הספקתם הבוקר לקום ולבדוק מידע שהגיע אליכם? עמיתייך בערוץ 12, סגל, אמנון אברמוביץ', רינה מצליח וכולי, מביאים סיפורים ואינפורמציה למרות שהם מאוד מובחנים. נכון, יכול להיות שבנקודת זמן אחרת ובנסיבות אחרות הייתי בוחרת אחרת, אבל כרגע, כשאני מסתכלת על המפה הפוליטית, אני חושבת שחסרים אנשים כמוני, שכולם מקשיבים להם. מבקרים אותי כל הזמן, אבל באופן כללי אני נתפסת כאמינה, ואני מרגישה שיש לי פה יותר ערך מוסף, מאשר אם הייתי עוד אדבוקט של אחד מהמחנות הפוליטיים. אז יום אחד אלו מתאכזבים, ויום אחרי כן אלו מתאכזבים. מאיזה צד את מותקפת יותר? שווה בשווה ובכל הכוח. זה נוכח מאוד. מה הדבר שהכי פגע בך? יש הרבה. קודם כל, כשהתחלתי הייתי מתרגשת מאוד. כשהיו כותבים הבת של וכולי, חשבתי, למה אתה לא מסתכל עליי כעל בן אדם? עשיתי דרך בלי קשר להורים שלי. בגיל 17 הייתי ראש מועצת תלמידים ארצית. העברתי חוק זכויות תלמיד. היה לי רקורד. לא הגעתי כי מישהו שם אותי, אלא כי ניצחתי בבחירות. לקחו אותי לגלץ ועשיתי דרך שלמה. היום אני יכולה להיפגע מאוד מהתקפות של קולגות. עוד לא הבנתי את התרבות של לשבת בבוקר עם מישהו לכוס קפה, ואחרי זה להיכנס בו על 200 כמש בטוויטר. קרה לי מקרה פעם. הייתי במשלחת עיתונאים. היינו יחד כמה ימים. קמים בבוקר, אוכלים, צחוקים, את יודעת. וכמה ימים אחר כך, אחד מהם כתב איזה משהו על כתבה שעשיתי. בחיי לא זוכרת כבר על מה, אבל אני זוכרת את השוק. כי אני שואלת, בן אדם, היית איתי עכשיו שבוע ימים? הייתה לך תהייה, שאלה, אפילו הערה על משהו שעשיתי? לא תרים לי קודם טלפון? בשביל כמה לייקים להלבין פנים של בן אדם? ובואי, לא בדיוק אנשים שפוליצרים מאחוריהם. אבל בסדר, זה חלק מהעניין. אין לי כבר ציפיות ואין לי אכזבות. את יכולה לתת דוגמה? אני לא רוצה להגיד שאני לא אוהבת את ההשתלחות בעיתונאים ואז לעשות בדיוק את זה, אבל אתן לך דוגמה של מקרה. פרסמתי איזה סקר פנימי שנערך בליכוד. סקר ברזל. הבאתי ידיעה שאמיר אוחנה בונה מחנה ליום שאחרי ביבי, ושהסקרים הפנימיים שם הם מאוד לטובתו, ושגלי דיסטל אמרה שהוא האיש המתאים לרשת את נתניהו. הכותרת בגרפיקה כנראה לא הייתה מספיק ברורה, והתוצאות היו מאוד לא צפויות, אז זה רץ בטוויטר כמשהו שהוא לא הגיוני. וכתבו נגדי אנשים שאני עובדת איתם יום-יום, שיש להם את הטלפון שלי. הייתי מוכנה לשלוח להם את מה שצריך כדי שהם יבינו שזה סקר רציני. למה אתה הולך ופוגע בשמי הטוב? חזרתי לאירוע הזה של הסקר בליכוד. הטענה הייתה ששידרת ספין של אמיר אוחנה בלי למסגר אותו ככזה. אני יכולה להגיד לך שביבי נתניהו ראה השבוע סקר פנימי עם המספרים האלה בדיוק. בדיוק. כולם קפצו. איך זה יכול להיות? כי לא הסתדרו להם המספרים. לא הסתדר להם שאנשים שנחשבים יותר קיצונים בליכוד הם פתאום בצמרת הרשימה. זה היה סקר שנערך בקרב אלפי מתפקדים ומשקף את התמונה שאנחנו רואים עכשיו. למה את חושבת שיש עלייך ביקורת חריפה יחסית מהברנז'ה? אין לי קליקה. יותר קל כשיש לך קליקה וכל אחד מרים לך. אני לבד בעולם בקטע הזה ואני לא מתבאסת מזה. מחלק מהביקורת אני לומדת ומשתפרת. בפעם הבאה שעשה סקר, אני אכתוב את מספר הנזכרים ומאיפה זה. מחוץ לטוויטר, ליאל היא דמות אהובה למדי. כשאני מסתובבת איתה בכנסת, בניגוד לעמיתי הכתבים הפוליטיים, שהמתח עם מה מורגש ולחלק מהפוליטיקאים, אזרחים מן השורה עוצרים אותה, מחמיאים לה כמה היא נהדרת ויפה. יש פער גדול בין הרשתות לציבור האמיתי. ברשתות אתה יכול לסיים יום בתחושה שאסור לך להוציא את הראש מהבית, ואז אתה יוצא ורואה כמה אנשים מפרגנים ומעריכים, והרוב השקט והדומם מאוד מעריך. אני חייבת להגיד לך שאני הרבה יותר אוהבת את הטלגרם, ועם הזמן אני משקיעה בו יותר ויותר. אני מעלה לשם אינפורמציה, ומי שמתאים לו, אחלה, ומי שלא מתאים לו, לא. ואני לא פותחת לתגובות, גם את אינסטגרם אני אוהבת, זה הרבה יותר מפרגן. הזירה של טוויטר קשה לי. אני יכולה להגיע למצב שאני לא מרגישה טוב מזה. ליאל היא כתבת חרוצה במיוחד. מחורה היא עצמה מגדירה, לצאת מהלופ זה כרוך במחיר. את מבינה? היא מסבירה. אם יצאת מהלופ, עד שאת מחזירה את עצמך אליו, כבר לא משתלם לך לצאת ממנו. עדיף להיות כל הזמן בתוך מסגרת עשייה. בתוך כך היא מגדלת עם בעלה יואב, דוקטור לביולוגיה העוסק בפיתוח עסקי בעולם התרופות, שגדל בשכונה ירושלמית סמוכה, ונהיה בן זוגה בזמן הצבא, שני ילדים. נעמי, 10, וגיא, 7. בימים שהיית קצת יותר פנויה, היית בתחום יותר מעוברר, חינוך, ושנהיית אימא לשני ילדים קטנים, נכנסת לתופת. וזאת למה? כי רציתי להתקדם. אני טועה אם יש פה איזו בחירה פסיכולוגית. אוקיי, נהייתי אימא לשניים, אימאלה. אז אני אקח את הסוסים שימשכו אותי הכי חזק, להיות רפורטרית בכנסת. תראי, קודם כל כשנכנסתי זה לא היה כמו עכשיו. נכנסתי לממשלה יציבה. ובכל השנים שגרתי בנווה אילן לפני שעברנו להרצליה, היה לי אורח החיים מאוד מוזר. בשמונה בבוקר הייתי במערכת לבד, לפעמים היה עוד איזה כתב או שניים. הייתי עושה כל מה שאני צריכה לעשות עד 3:30. הולכת להוציא את הילדים, נמצאת איתם עד איזה 6:30, בעלי היה בא ב-6:30 ואז הייתי חוזרת לעבודה. אז בחוויה שלי אני לא מין אימא שלא ראתה את הילדים. ואז כשעברנו להרצליה הבנתי שאי אפשר יותר. אין לחזור באמצע. ועכשיו יומיים בשבוע אני משדרת מאולפן שבניתי בבית שלי. הילדים שלי הפסידו קצת אימא והרוויחו אבא משמעותי, סבים וסבתות משמעותיים ודודים משמעותיים. להגיד לך שלא הייתי שמחה להיות מהאימהות שמוציאות את הילד ב-4 ויכולות ללכת לבריכה או לים ולהתנתק ולחזור בערב? זה לא קורה. יש עלייך לחץ נורא להביא כותרות כל הזמן, נכון? כל הזמן. יותר מזה, היו ימים שהבאתי כותרת פיצוץ בפוש ב-N12 ואחרי זה במעדורה ב-5, אבל הגעתי ל-8 בלי כותרת ואז את מרגישה כאילו לא נתת את היומית שלך. זו מניה דיפרסיה. יום אחד אתה מרגיש שוואי, איזה תותח אתה, ואתה חולש על כל התחום וכלום לא עובר לידך, ויום אחר כך אתה יכול להגיע בלי כותרת ולהרגיש שאתה אפס. זה משעבד אותך? זה 24/7, מה זאת אומרת? את שואלת אם אני ארדד כותרת בשביל להביא אותה? לא יודעת אם לרדד, אולי למהר יותר לפרסם. אני זוכרת כותרת שלך על מפלגת המקצוענים של שי בבד, שנדמה לי שנפלה בזמן קצרצר. כן, אבל זה היה נכון לאותו רגע. הנה, זו דוגמה שבה נעלבתי מכתבים בטוויטר ששונאים את שי בעבד ולכן נכנסו בי. גם אנשים שאני חברה שלהם. הייתי יכולה להתקשר לשי בעבד והוא היה אומר לך בדיוק שהוא עבד על זה במלוא המרץ. זה לא הפשיל? נכון, אבל הרבה מהדברים שאנחנו מדווחים עליהם לא מפשילים. אז מה, זה אומר שהם לא היו ראויים לפרסום? כמה חופש יש לך בטלוויזיה? גדול וקטן. גדול במובן הזה שבחיים לא אמרו לי מה להגיד או צנזרו אותי. לא יודעים בכלל מה אני הולכת להגיד. קטן, במובן הזה שאני עובדת במערכת החדשות ומוגבלת למה שהתחדש. זה לא מרחב תמרון אינסופי. את הפער הזה היא משלימה בפודקאסט עושים פוליטיקה שיסדה לפני 5.5 שנים, לפני שכל כלי התקשורת גילה את החלל שצריך למלא בראשו של האדם, העובד או הרץ, ובנה לעצמו זרוע פודקאסטים. הפודקאסט שלה מתקיים מאז בפלטפורמה החיצונית ל-N12. אני מתה על הפודקאסט, אני נורא אוהבת לקבל, לשמוע, אני אוהבת ללמוד, ואין לי זמן ללמוד. אז כל פעם אני מסנג'רת איזה פרייר תורן שיבוא ללמד אותי ואת הציבור משהו שבמקרה לא הספקתי להתאפס עליו עד הסוף. ואני עושה מה שבא לי, איך שבא לי, בקצב שבא לי, בלי ויכוחים, בלי פוליטיקאים. את אדם נורא מערכתי, לא? חד משמעית. אנחנו בעידן שכל עיתונאי חושב שהוא מותג עצמאי שמתהלך לו בעולם. אני לא מתבלבלת. אני דפנה ליאל, אבל לא הייתי דפנה ליאל בלי חדשות 12. אם מחר לא יהיה בחדשות 12, יגיעו אליי פחות סיפורים ויהיה אליי פחות קשב. בכל מקום שאני מדברת, אני משתדלת לראות את עצמי כחלק ממערכת שבחרה לשים אותי איפה שאני. ישבת בפאנל במעדורה שבה נשאלה בסקר השאלה מעוררת השערה, האם אתה חושב שהממשלה נשענת על תומכי טרור, ביחס לחברי הקואליציה הערבים? כן. מה חשבת עליה אז ומה את חושבת היום? אפשר היה להתנסח בצורה טובה יותר, נגיד לשאול, האם אתה מסכים עם הקמפיין שאומר כך? אבל כל התקשורת עושה סקרים כאלה, גם הארץ. מה הבעיה לשאול את הציבור אם הוא תומך בתיאוריה הזאת? זה לא אומר שהחדרת לו את הרעיון הזה. חצי שנה הפוליטיקאים תוכנים לו את זה במוח, אז בסוף כשאני שואלת בסקר, אני הכנסתי לו את זה לראש? בואי, אם התוצאה של הסקר הייתה אחרת, אף אחד לא היה אומר שזו שאלה לא לגיטימית. אני חולקת עלייך. אני לא מבינה באיזה עולם היא לגיטימית. בסדר, תרדי לדקויות. אבל מה הבעיה לשאול את הצופה? האם אתה מאמין לקמפיין הזה? מה שהקפיץ את האנשים היה התוצאה. וזו המציאות. אפשר לאהוב את זה, אפשר להשתגע מזה. זה המצב. ומה את חושבת על הקמפיין עצמו? אני חושבת שהשיח הפוליטי לא צריך להגיע למחוזות כאלה. זו האשמה חמורה ביותר ברף העבירות הישראליות, ולא צריך להאשים בה אף נבחר ציבור. וזה קמפיין ציני במיוחד, משום שגם הימנים ישמחו לשבת עם מנסור עבאס. נתניהו רצה לשבת איתו, ואני יכולה להגיד לך אפילו שסמוטריץ' לא שלל אותו, בתנאי שהוא לא האצבע ה-61. אם הליכוד יצטרך להישען על רע"מ בקואליציה הבאה שלו, אני מאמינה שיעשה את זה. אני חושבת שהקשרים ביניהם הרבה יותר עמוקים ממה שנראה, ובסוף תהיה פה ברית של שמרנים. זה מפחיד אותך? דווקא יהיה לי מאוד מעניין לראות איך תתנהל ממשלה עם הליכוד ורע"מ. אני חושבת שזו הלגיטימציה שמנסור עבאס רצה לאורך כל הדרך. לא עניינה אותו הלגיטימציה של השמאל, הוא רצה את זו של הימין. במובן הזה אני חושבת שייחוד כוחות של כמה שיותר חלקים בחברה יהיה דבר מבורך. מה את חושבת על מנסור עבאס? הוא מנהיג אמיץ. אני בוחנת מנהיג לפי היכולת שלו לקחת את הציבור מנקודה א' לנקודה ב', ובמובן הזה הוא מנהיג מאוד משמעותי. האם לנצח יקדם רק את האג'נדה האזרחית ולעולם לא יניף את הדגל הפלסטיני? אני לא יודעת, אבל אני יודעת להגיד שכל עוד זו האג'נדה שלו, ובקדנציה האחרונה הוא הוכיח זאת, לא כל החקים שלו, אבל הוא כן, מדינת ישראל רק צריכה לברך על כך. ליאל כבר מספיק שנים בביצה הפוליטית כדי להבין אותה ולסלוד ממנה במידה הראויה. קוראים פה דברים שאנשים לא צריכים לראות, היא מהירה באירוניה, כשאנחנו יוצאות ממזנון הכנסת. אף אחד לא אומר פה אמת בעצם, זה כאילו הסטנדרט. כן, נכון, אבל אני עובדת בזה כבר הרבה שנים. יש מקורות שאני יודעת שהם לא אמינים, שהם שקרנים פתולוגיים, ויש אנשים שמה שהם אמרו לי זה ברזל ואין בכלל מה לבדוק. באופן כללי אני יכולה לומר שככל שהם יותר בכירים, הם יותר שקרנים. יש חברי כנסת שאת מחבבת? ברמה האישית? כן, יש כמה, לא יותר מדי. כף רגל של פוליטיקאי לא דרכה אצלי בבית בחיים, ובכל פעם שטיפה התקרבתי, התאכזבתי. אלו אנשים שרוצים להיות איתך בקשר כדי שתפרסמי את מרכולתם, אין להם הבנה שאם למוחרת יגיע אלייך סיפור שלילי, תצטרכי לפרסם. זה לא יכול להתקיים, האירוע הזה. איך את מקבלת סיפורים? קודם כל מהמקום שבו אנשים רוצים שאפרסם כי הדברים שלי נתפסים כאמינים, אפרופו המודל ששאלת למה אני שומרת עליו בעדיקות. יש לי המון מקורות שהם לא בהכרח האנשים הכי חזקים. אם תגידי לי שמחר בבוקר 120 ח"כים יפסיקו לדבר איתי, אני עדיין אגיש סיפור בערב. אני לא בונה על אף אחד ולא חייבת לאף אחד. האם בגלל זה אני מפסידה לפעמים פצצות אטום? מפסידה. ומתבאסת? מתבאסת. אבל זה המודל שנכון לי. אני לא מסוגלת להיות לויאלית מדי למישהו אחד. גם אין מישהו שאני מעריכה מספיק כדי להיות דוברת שלו. נורא מצחיק אותי שברשתות החברתיות כל הזמן כותבים ביבי נתן את זה או את זה, שיש איזו מערכת שמזינה כתבים. ביבי עצמו בטח לא נתן לאף אחד שום דבר. אני לא יודעת איך לגלות להם, הוא לא נתן כלום. יש עיתונאים שיש להם כמה מקורות ממש חזקים, והדברים הגדולים יהיו אצלם. עמיתך הבכיר, שהזכרנו לא פעם בריאיון הזה, מואשם בדברור של בלפור. הוא לא השם שעלה לי לראש. מה את חושבת על כל הרע סביבו? בכל מקום מדברים איתי עליו. למה את לא נותנת לו קונטרה? זה אירוע, להיות ליד קולגה כל כך חזק. זה לא שאני לא יושבת לידו וחושבת, אך, לו היה לי את זה. אבל בסופו של דבר אני רואה אותנו כחלק מדסק, והוא עיתונאי בחסד ויש לי המון מה ללמוד ממנו. רק אגיד שאני נלחמת שלא להגדיר את עצמי ביחס אליו. אני לא מוכנה שבגלל שהוא החליט שהוא פרשן עם אוריינטציה ימנית, אני אהיה מזוהה בהכרח או אשב על אותה משבצת. הקונטרה היא אולי שאני עושה את הדברים בדרך שלי, ובסך הכל זה כיף להיות עם מישהו שאת מעריכה. איך היחסים ביניכם? טובים מאוד. אנחנו חברים מגלץ, המשפחות חברות, הילדים חברים. האם השוני ביניכם נובע גם מעניין מגדרי? באיזה מובן? שהוא מצליח יותר כי הוא גבר? יותר עמוק מזה. לגברים נוח יותר בזירה תוקפנית. הם לא סובלים כמוך מקרבות טוויטר לדוגמה, הם נהנים מזה. אני לא יודעת אם זה עניין מגדרי. אני לא אוהבת את זה, אבל יש בטוויטר גם בנות שנותנות בראש. אני כן יכולה להגיד שאני מרגישה שאם אתאה על המסך, היא הרבה יותר קל להגיד, היא לא מבינה כלום. ואם הוא יתאה, זה יהיה, בטח הוא צודק ואני מתבלבל. הרבה יותר קל לגבר לבנות את המשקל המקצועי שלו מאשר לאישה. אם אישה טועה, זה כאילו, וואלה, זאתי הילדה הזאת, היא לא מבינה כלום. ובטלוויזיה בכלל, נשים מועלמות בגיל מסוים, לא? נכון, זה מאוד מטריד. כשהתחלתי לא היו כמעט נשים מבוגרות, וזה מאוד הטריד אותי. מאוד. לא רציתי להיות כמו הדוגמניות שמגיעות לגיל 35 ומסיימות את הקריירה, אבל התגלגלתי לזה. זה לחיות בידיעה שכל הזמן יכולים להחליף אותך במודל צעיר יותר. בגלל זה אגב לא הלכתי לתחום ההגשה. אהוד יערי תפס אותי פעם במסדרון, באותה תקופה הגשתי לו מעט ואמר לי, תקשיבי, אם את רוצה שיתייחסו אלייך ברצינות, תעזבי את כל הדברים האלה, תדברי רק על התחום שאת מבינה בו. וקיבלתי את העצה שלו. בגלל זה ייסדת את הפודקאסט? כן, כן, שיקחו אותי ברצינות. להוציא ספר נהיה קצת סמל סטטוס לעיתונאים, נכון? נדב ויעל, עמית סגל, ברק רביד. תראי, לי היה ברור שזה משהו שיקרה מהפודקאסט. ואגב, התחלתי לכתוב לפני עמית. זה משהו שרציתי המון זמן ועבדתי עליו קשה. זה חלק מזה שבשביל לבנות את המקצועיות שלה, אישה צריכה לעבוד קשה מאוד. את מרגישה שהעבודה מבריאה אותך, או מחיה אותך, או נותנת לך סיבת קיום? אני אוהבת את העבודה ורואה בחשיבות, שליחות. יש ימים שאני מסתכלת אחורה ואומרת, טוב, זה סתם יום שיתנדף עם השוטף. אבל אני חיה בשביל הימים האלה שוואלה, חשפת משהו שאף אחד לא רצה שידעו. יש משהו שאת מפחדת ממנו? יש לי פחד שאסתכל אחורה ואגיד, אלה השנים הכי משמעותיות שלי, והכל היה קצף על פני המים. מנדט משלה, כתבתה של רבית הכט, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.